אנחנו בתוך הבירור של דו שיח קשה שנערך בין הלל לשמי. נשאלת שאלה לכאורה הלכתית פשוטה, אבל אנחנו כבר גילינו בעזרת הרב קוק בפירוש הנייה שלו, ששאלה גדולה נשאלת, והיא מדוע יש תחומים שבהם חכמים משחררים את כוחות החיים לפי יכולת הציבור, ולכן מסיק נעשה שלא בתארה כסמל לאמירה שאומרת שכל תענוגות הגוף למיניהם, אם נעשות לפחות באופן כשר מבחינה הלכתית, אנחנו לא מתערבים בכוונת המכוון. אם אתה אוכל לשם שמיים, מורח קרם גוף לשם שמיים, מה בדיוק, תעשה, לא מתערבים לך. לעומת זאת, בציר ובתארה, כלומר, שמחות בעם ישראל יהיו רק לשם שמיים, רק סביב עניין ערכי, משמעותי, לא סתם. למה? הלל הזקן שואל את שמיים, הרי כולנו היינו רוצים שגם המסיק יהיה בתארה, כלומר, שכל מעשה שעושה אדם יהיה לשם שמיים, בכל דרך הדעו, כל מעשה חיו לשם שמיים, היינו רוצים. אבל אנחנו מסתכלים בעיניים פקוחות על החברה ועל החיים, אנחנו יודעים שזו תביעה גדולה מדי כרגע. לכן שחררנו. כלומר, אדם זקוק לקצת חסד, אדם זקוק לקצת טוב, הוא רוצה לאכול איזה משהו טעים מדי פעם, הוא רוצה קצת לשמוח את זה. שחררנו את כל מרחבי הגוף לעונג שלא חייב להיות לשם שמיים. מדוע לא נעשה את אותו דבר בעולם השמחה? מדוע השמחה יהודית כשרה חייבת להיות רק סביב עניין ערכי, מסיבת החומש בבית ספר, סיום כיתה א', סיום חומש, סיום מסכת, סיום... ולא, סתם שמחה. סתם, עכשיו כולם זמנים בקהילה לערב כיף. תבואו, יהיה שמח. שמח סביב מה? שמח סביב שמחה, נו. מה זה? זה חכמים גזרו כנגד הדבר הזה. אין היתר לשמחה סתם בעם ישראל. למה? שואל הלל, הרי אתה מבין שהציבור לא במקום הזה. למה? ראינו בפעם שעברה, אומר שמאי להלל, יש הבדל עצום בין שמחה לבין עונג. עונג גוף, שמחה נפש. שמחה עניינה תמיד ציבורי. אדם שמח, רוצה לשתף, הוא מדביק אחרים בשמחה שלו. יש ברבי נחמן כתיבה מאוד יפה בעניין השמחה, שהוא משווה את זה לאנשים שרוקדים במעגל, ותמיד הם סוחבים מישהו מחוץ למעגל לתוך המעגל. כי זו נטייתה של השמחה, להתפרץ ולסחוף בעקבותיה ולהביא, תמיד כללית. שמחים ביחד. אוכלים לפעמים לבד. זה ההבדל. אוכל הוא מאוד אישי. כי גם אני יושב איתך ואני אוכל, אתה לא אוכל. וגם אתה ואני אוכלים, אנחנו טועמים טעימה אחרת, כי אצלי זה טעים ואצליך זה לא טעים. אנחנו חיים אחרת את עולם העונג. עונג הוא אישי, שמחה היא כללית. ולכן אני חוזר לפסקה הזאת, פסקה עין זין, בעין היה שבת א', פרק ראשון. לכן אומר שמאי הזקן להלל, אם אתה מבקש שכמו שהתרנו עונג לו לשם שמיים, נתיר גם שמחה כזאת, זה מאוד מסוכן. למה? ואם כל כך התאחדו בעיני המסתכלים מושגי השמחה עם מושגי התענוג, עד שמצד התפשטות הדעת שאין צורך וחובה לבקש על התענוג תעודה של טהרה וקדושה, כן יהיה גם כן מושג השמחה. עד שישראל כעמים ישמח במחול כממועד על יין ושיכר ושחק משחקים וחוללים, רואי באמת לגזור על המסיקה. לגדור גדר גם בענייני העונג שלא יהיה בכל הרחבתו. כי אם לתעודה של טהרה מתייחסת לקדושה, מביאה לאחרי טוב. אם הגבולות התשתשו, אומר שמאי, אני מזכיר, שמאי קפדנות. קפדנות, הגדרת הגבולות הברורים. יצא שמאי מגדרו והכניס את העונג הגופני שלו לשם שמיים פנימה. אבל אם הוא אומר להלל, אם תקניתני, כלומר אם אתה תגרום שהגדר לא יהיה ברור ואתה גם רוצה את השמחה לא לשם שמיים להכניס פנימה, זה נורא מסוכן. ואני אצטרך להוציא גם את המסיק החוצה, לא כי אני אומר לך, אני אראה לך או משהו חס ושלום, אלא כי זו סכנה איומה ונוראה, כי אנחנו נגיע למקום, אומר שמאי להלל, שישראל יהיה כעמים. כתוב על שמח ישראל, על גיל כעמים. איך העמים שמחים? בשחר, בשחק משחקים וחוללים, בכלום, סביב כלום. הייתי פעם באיזו שמחה שהייתה שמחת חתונה והייתה אווירה מאוד טובה. ובתמימות שאלתי, אמרתי לאחד החבר'ה שם, אמרתי לו, איזה כיף, איזה אווירה טובה, לבית חברים מאוד טובים שלה, כאילו מרגישים מאוד... אז הוא אמר לי, טוב, אתה פשוט לא רואה מה עובר פה בשולחן. עוברים כל מיני, גם אתם בתמימות, ברוך השם, עוברים כל מיני דברים שגורמים שמחה. גורמים שמחה, ולא מדובר ב...
יש.
יש. כמה? לפעמים, או לפעמים, השמחה בעולם הריקנות היא שמחה שהיא מייצרת את עצמה סביב כלום. כל מיני חומרים שיוצרי שמחה, כל מיני מציאות. אחרי גם חז"ל הבחינו ואמרו על היין שבמידה הנכונה, חס יין יצא סוד, יין ישמח לבב אנוש, כלומר, שימוש מעודן מייצר שמחה לא מהיין, אלא מהפנימיות. אבל שכרות, שיקור העולם דומה עליו כמישור, הוא שמח כי הוא טיפש. הוא שמח כי הוא מאבד את המציאות. אז זה לא שמחה יהודית. לכן אומר פה שמאי להלל, המשמעות של דבריך היא להעביר את הציפייה הנמוכה מרשות היחיד לרשות הרבים. ברשות היחיד, בנאדם יושב בבית, אוכל עם אשתו חביתת ירק, מקנחים באיזה מילקשק טוב, והם לא עשו את זה סביב איזה סיום לא יודע מה, אז בסדר, יאללה, בסדר, סתם, בסדר. אבל אם אנחנו נגיע למצב שהרשות הרבים החברתית שלנו, מה מדורת השבט שלנו, סביב מה אנחנו מתכנסים, סביב שמחת הוללות וריקנות וחומרים שגורם לאדם לאבד את דעתו וכו'. אם זה היה הסיפור שלנו, אין בינינו לבין הגויים כבר שום דבר. זה לא, זה בחוץ. אמנם באמת, זה כמו שהרבה פעמים, אמנם יערבב עכשיו את העונג והשמחה, אבל במהות זה מחובר אל השמחה. הרבה פעמים האדם מזמין, כן, חבר'ה עושים הזמנה לאיזה מפגש חברתי, על האש. כאילו זאת הנקודה עכשיו. הלש, יש בזה מימד של מסיק שלא בטהרה. כלומר, זה שאתה תאכל את הסטייק ויהיה לך כיף, לא לשם שמיים, בסדר. זה בזה לא חסרה לצלחת. אבל יש הסיפור חברתי הוא סביב האוכל, זה המהות שלו. ערב גבינות ויין. הלש, אז זה לא הדבר. תזמין למשהו שהוא בעל ערך ותעשה הלש, אין בעיה, אף אחד לא אמר לך לא לעשות הלש, כן. 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 אין, לאדם שאין לו הרבה חתונות זה טוב, בעיקרון עדיף אחת. טוב, זה משמח. אם יש הרבה חתונות, זה כבר לא משמח כל כך. בעיקרון, סתם זאת סדר. יש ברית מילה אחת.
אז יש לי סיבה אחת בחיים.
מה זה מה?
אז יש לי סיבה אחת בחיים, בחתונות.
כן, יש לך שמחה אחת שלך. שמחה אחת של חבר שלך, ועוד אחד של חבר שלך, ועוד של המשפחה, ועוד של זה. ובוא נגיד, אם אתה ממש לחוץ על עוד שמחה, אז אם אנחנו נסתכל במהלך חיינו, כל מיני הזדמנויות של הכרת הטוב לריבונו של עולם, על כל מיני דברים. אתה אומר, למדתי השבוע מכון מאיר, אולי זה לא סיבה למסיבה. ולכל עוד שהאדם שהגיע למכון מאיר אחרי ש... משתוקק הרבה זמן לפגוש עולם של תורה, אולי אפילו לא יודע למה הוא משתוקק, והוא זכה לשנה ללמוד מכון מאיר. זאת סיבה למסיבה. אני עושה מפגש חברתי לרגל שנה של לימודים במכון מאיר, אחלה. תעשה פרגיות, סטייקים, תזמין. לא, אני מדבר על אמיתי, אני מדבר על...
רוב האנשים
אומרים לא שם. נכון, זה בדיוק מה שאמר הלל, אתה יכול להיות הלל. זה מה שאמר הלל לשמאי. רוב האנשים לא שם. אמר שמאי להלל, אני יודע. אבל תדע לך, שאם בנושא של שמחות וחברתיות, אתה תלך על פי רוב האנשים, אז רוב האנשים חוגגים במסבעות ובירות וזה. זה רוב האנשים. ולשם אנחנו לא מוכנים ללכת. אני לזה לא נותן גוף פנקה, אומר שמאי. שאני אומר למה שאתה אומר. לפעמים זה מתחיל במלאכותי, אבל זה שאתה מכוון את זה למקום טוב, זה טוב. זאת אומרת, לא משנה, היה איזה שיחה עם מישהו, רציתי לשאול אם הוא פנוי באיזה זמן. אז הוא אמר, זה בדיוק הזכרה משפחתית אצלנו, ואני את האירועים האלה לא מפספס, זה האירועים הכי יפים אצלנו במשפחה. עכשיו, זה ברור שלהזכרה המשפחתית של הסבא שם שנפטר לפני 30-40 שנה, ורוב המשפחה הצעירה בכלל לא מכירה, זה שמתכנסים, זה בעצם התכנסות משפחתית וכיפית. עם זיכרונות ועם כל מה שזה נוגע, ויש בזה, כאילו המילה כיפית פה כאילו היא צורמת, אבל יש בזה איזה משהו מאוד מיוחד משפחתי, ואפילו מסתבר שהמנוח זה מה שהיה רוצה לדעת שהמשפחה. אבל זה שהם בחרו לא סתם מפגש, אלא סביב הדבר הזה, זה נותן לזה נופך, נותן לזה משמעות. ולכן אני אומר ככה, גם אם אתה מזמין את החבר'ה, כן, שבאיזשהו מקום אתה מתגעגע ורוצה על האש ורוצה זה, ובכל זאת אתה מוצא איזו נקודה ערכית שהיא תוצג כפתיח ליום הזה, כערך, גם אם זה טיפה מאולץ בהתחלה, זה בונה חברה אחרת, זה בונה טוב, זה עושה טוב, זה מייצר הבנה שסביב זה מפגש. זה כמו, אתה אומר, הרבה פעמים יש גם רבנים בשיעורים שמדברים בצורה מאוד ככה מזלזלת בפינת פרשת השבוע או פינת הדבר תורה בארוחה. כאילו, מה זה פינת הדבר תורה? כל הארוחה, ת-ת-ת-ת-ת, שוחטים כל מה שזז, פתאום, טוב, מישהו מוכן להגיד דבר תורה? יש לי משהו על מצרת. זה בדיוק טוב, בדיוק מתאים, בדיוק זה. כן. אז זה נכון שהאידאל יהיה שכל הסעודה תהיה מתוך תורה, מתוך ערך, שהדיבורים הפשוטים יזרמו לדברים בעל ערך. נהדר. אבל זה לא תמיד זורם נהדר. ולכן לפעמים יש ערך להגיד, אנחנו עכשיו פותחים דבר תורה. אם נצליח, דבר התורה הזה יהיה מנוע לדיבור יותר חופשי ומשוחרר. אם לא נצליח, אז הייתה פינת דבר התורה. אבל הגדרנו לעצמנו שיש בסעודה הזאת משהו שהוא בעל ערך. סעודת שבת, גם ברוך השם בעם היהודי, יש הרבה סיבות למסיבות ערכיות. גם הם יכולות להיות כל מיני דברים. ברוך השם, זאת אומרת, חתונה אחת. אבל ברוך השם, כל שנה מסדרים לך לפחות, חנוכה אחת, פורים אחד, כן? לפעמים אפילו אתה גר במקומות שמסדרים לך את זה פעמיים. פסח שבעים, יש, ברוך השם יש, כמו שכן, פעם מי זה הגדיר את זה? וודי אלן, נדמה לי? כבר תמצית הקיום היהודי, בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו ולא מצליחים, אז בואו נאכל משהו. אז אני אומר, תמצית הקיום היהודי הוא פספס, כמובן. אבל ברוך השם, ברוך השם, כל אויבינו שקמו עלינו לחלותינו, סידרו לנו כל כך הרבה סיבות למסיבות. כל כך הרבה סיבות למפגש, אלה, זה בסדר, לא זאת היא הבעיה, לא השתכנעת. לא השתכנעת. אבל אל תשכח להזמין פה, אנשים מרגישים מאוד קרובים אליך. לא לשכוח. טוב. סליחה? הדדי. הדדי. טוב, אנחנו ממשיכים. אז אומר שמאי להלל, אם תפספס את הקו הדק שעובר בין רשות היחיד לרשות הרבים, לא תהיה ברירה. לא נוכל באמת להתחשב במקום הנמוך של הציבור. אמנם באמת רחוקים מהם המושגים, ויש ביד הציבור בכלל להתנסה למדרגה כזאת שלא לסמוח על גיל כעמים בהמון ופומבי. כי אם בתארה, במקום שיש לזה תכלית נשגבה, שמחה של מצווה, משן כאן בתענוג. לכן אמרו חז"ל, תראו את ההבחנה המדויקת בחז"ל, שמחה עודה אסור תענוג שרי, בהגדרות של חורבן בית המקדש ומה מותר ומה אסור וכו', הייתה הבחנה. שמחה לא, תענוג כן. והשמחה שהיא כוח נפשי, כשתתיישר באדם יפה, שתהיה רק לצד המעלה והקדושה בתארה, תרומם את האדם כולו, עד שמעצמו יעבור לו דרכו, גם להיות כל עינוגיו, קודש להשם, וימסוק בתארה, בנדבת ליבו וחשק נפשו. או, עכשיו אנחנו רואים, אז מה באמת מסתתר מאחורי? אומר שמאי הזקן, כשאתה, וזה חשוב מאוד לענייני פסיקה ציבורית, וגם להרבה ויכוחים שמתנהלים גם היום בתוך החברה הדתית, כשאתה מתחשב במקום של הציבור, הוא מקל באופן מיוחד. יש לזה שני דחפים אפשריים. אפשרות אחת היא בעצם ויתור. אין מה לעשות, קשה להאמין בציבור הזה, הם לא יכולים, אנחנו לא נקל, אז יעזבו את התורה וזה, אז בואו נעשה את המינימום האפשרי וזהו. ומה יהיה? לפחות לא יעזבו את התורה. זה ותרנות. שמה אומר להלל, תדע לך, אם אתה בשניהם מבטר, זה ותרנות. כי אומר, התיישתי מהציבור, הציבור מסכן, הציבור עלוב, הציבור לא מסוגל. אם אתה בא ואומר, בכל מה שקשור לגוף, אני מבטר. כלומר, אני מבין שהציבור זה גדול עליו. אז עונג, עונג. אבל בכל מה שקשור לנפש, אני לא מוותר. הלך הרוח הציבורי החברתי הוא הלך רוח ערכי. הוא שלאנשים יהיה לחץ חברתי שלא נעים להזמין למסיבות של סתם על האש. אלא יש משהו. יש משהו. אני אומר דבר מאוד פשוט, שלדעתי גם ברוך השם הולך ומתקדם בציבור. כשאני הייתי ילד, אז אני חושב שבחברה הדתית, כמעט כולה ציונית דתית וכו', בר מצוות, בת מצוות, כל האירועים הללו, היו אירועים חסרי תוכן כמעט. כלומר, באו, אכלו, לפעמים הייתה איזו תזמורת שנגנה, רקדו שני הצדדים שמאלה, אחד ימינה, חזרו למקום, כן, המבוגרים בכלל לא רקדו, כי בכל זאת יש רבע אוף לעומת סמכם, 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 ברור, רבע אוף מנצח, וזהו. כלומר, זה היו שמחות שהם, השמחה הוא בזה שבאנו אותנו מתנה, אין, סתם, ריק. ברוך השם, רואים היום. בת מצוות, בר מצוות, כל הדברים האלה, יש תוכן. בכל אחד יש מצגת. אז פעם מצגת זה היה התמונות של הילד בגיל עם החיתול, תמונות באמבטיה, תמונות זה וקושקוש, והנה וגדלתי, והיום אני כבר בר מצווה, תודה להוריי. והיום אתה רואה שדברים באמת מקבלים נופך אחר, ויש תוכן, ויש משמעות, ויש משהו אחר. כלומר, יהיה לא נעים להרבה אנשים שעושים בר מצוות או בת מצוות לילדים שלהם, יהיה לא נעים חברתית היום להזמין לערב שהוא חסר תוכן, שהוא סתם לא נעים. דרך זה אומר שמי, שאתה לא מוותר, אתה תובע תביעה חברתית, שבסופו של דבר, נכון, יהיו כאלה שבעצם ייפלטו אולי, אבל החברה יכולה לסחוב למקום יותר טוב. אומר שמי, ובעצם דרך זה אני גם לא מוותר על הגוף. כי האדם שהנפש שלו מתרגלת לשמוח מהדבר הטוב, לאט לאט זה מקרין גם על המרחבים של העונג. אם גם העונג וגם השמחה, יאללה, ג'ונגל, מה שרוצים, אז זה בעצם הרמנו ידיים. אבל אם אתה משאיר את השמחה הטהורה, זה יסחוף אחד את השני. נעצו חרב בבית המדרש, לרב קוק יש פה הסבר, אני לא נכנס. אמרו נכנס, ייכנס, יוצא על יצא, רוצה לגעת בנקודה שנתחיל אותה, לא יודע כמה נספיק, התחיל אותה עכשיו. אותו היום היה הלל כפוף, יושב לפני שמי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. זה נראה מוגזם, 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 נכון? עם כל הכבוד לדיון שערכנו, הסיטואציה היא לא עגל, זה לא המצב, ובכל זאת זה מה שכתוב פה. אז מה זה אומר? נתחיל היום. הלל איש החסד, ראה את החיים כולם בצידם הטוב. גם את הנפש האנושית ראה בעינו התאורה ביותר בצידה הטוב ובתכונותיה היפות. כבר למדנו את הקוד הנפשי של הלל. הלל מסתכל על העולם, הוא יודע שיש פגמים בעולם. הוא יודע שיש עיניים טרוטות ושזה מכוער וראש אליפסי וזה מכוער וזה אפילו שלו. הוא יודע. אבל הוא תמיד מסתכל על הצד הטוב. כלומר, זה מכוער כי יש טוב גדול מזה, כי בזכות זה נולדתי. אז נולדתי מכוער, אבל נולדתי, ברוך השם זה יותר גבוה. יש עיניים טרוטות, אבל אחרת יש עיוורון, וכו' וכו'. זה הלל. הוא לומד להסתכל כך. לכן, במקרה שלנו, הוא מסתכל על הרצון של השמחה האנושית, סתם לשמוח, כמו שהצגת את זה יפה. הוא אומר, בסדר, בסדר. בואו ניתן לזה את המקום, זה בסדר, יש לזה צד חיובי, יש צד גדול. בואו נשחרר. ובאמת לאיש ישר אוהב חסד וצדקה אשר פנייתו הפנימית היא לטוב וליושר, לא תזיק השמחה המתרחבת, ישמח ויעלוז, ירונן וירואה, קרב לשמחתו, ייטב ליבו, תרומם נפשו, לעשות משפט, צדקה, לבחור בדרך השם הטובה. האמת, שלמה הלל נותן אמון כל כך גדול? למה הוא איש שבאמת מסוגל לתת אמון ולומר, אתה תשמח אפילו סתם, זה בסדר, למה? כי הוא כזה, בדיוק. הוא אדם ששמחה אף פעם לא תביא אותו להוללות, לרוע, לטירוף הדעת. הוא לא. הוא שומע את המילה שמחה, זה מתנגן לו בצלילים של שמחה בעולמו שלו. ושמחה בעולמו שלו, גם אם היא מתחילה מסתם, היא הולכת למקום טוב. אדם הרבה פעמים במקומות קצה של עצב גדול או שמחה גדולה, אתה יכול לראות מי הבן אדם באופן כללי. כי הוא לא בשליטה עכשיו, ודווקא בחוסר השליטה, מה קורה? והילל יודע, אז נו, מה יכול להיות מסוכן ושמחה? איזה יופי זה שמחה. כל פעם שהוא שמח סתם, כביכול, זה הלך למקומות של טוב. אז אין בעיה. זה הילל, אומנם. כן, מבין, אבל יש הילל, יש הצד של הילל, שהוא יותר שם את הדגש על החיוב שיצא מזה, יש הצד של שמי, ועכשיו אנחנו שומעים את הדו-שיח ביניהם. כלומר, כולם, כל אחד מבין גם את הצד השני. השאלה היא איפה אתה מחליט שעובר הכן והלא. בסדר? את ההבנה מבינים. בא שמי ומצייר לו. תראה עכשיו, יש להבין ויש להבין. בסדר? יש להבין תיאורטי, יש להבין עוצמתי. ועכשיו אנחנו ניפגש עם זה. אמנם, אם היו ישראל מגיעים למידה זו כפי מידתו של הלל, אם באמת כל אדם מישראל כשהוא שמח זה רק היה הולך לטוב, הכל טוב. אז ראוי היה להרחיב גבולות השמחה. אמנם, השקפת החסד עוד איננה מקפת את המציאות כולה. זה הכי כיף תמיד להיות העין הטובה, והכן, ואיך הכל בסדר, והאופטימי, וזה, זה כיף. אבל לפעמים זה מסוכן. לפעמים אתה מגדל ילד, אתה אומר, ניתן אמון. אשתי, מה הבעיה? ניתן אמון. מה הוא רוצה? הוא רוצה בחנוכה עכשיו לצאת לאיזה גלישת גלים באלת שבעה ימים. נו, בסדר, שיצא חופשי, שיעשה מה שבא. לא רוצה חוף, איך קוראים לחוף הזה ליד הכינרת? חוף ציוני דתי. חוף לבנון. לבנון? לבנון. עשינו פרסום עכשיו לחוף לבנון. אתה מבין מה קורה בגללך? לבנון שם בדוי, סתם. אין דבר כזה, אל תלכו. זה, הוא רוצה איזה. אבל אומרת לו אשתו, אבל מספרים שיש שם כל מיני חומרים, וזה לא חומרי לימוד. יש שם כל מיני דברים שמסתובבים. כן, אבל תתני בו אמון, תראי, נו, את רואה אותו, אחד כזה, וחייך, זה, את מדמיינת. הוא הולך לעזור שם לחבר'ה לצאת מזה. הוא באמת יכול להיות... הולך לשם לעזור לצאת מזה. רק הוא רוצה להרגיש קודם ממה הם יוצאים. מה, בכל זאת, אתה לא יכול לשפוט אנשים ככה מברחו. צריך לחוות את החוויה. לפעמים האמון המוחלט, השחרור, כן. ילד בבית ספר, הולך ומדרדר ומדרדר. אז הרבה פעמים בבית יהיה ויכוח. יהיה מישהו יגיד, עכשיו שמים לזה סוף. צריך פה לשים קווים אדומים. אם הוא לא... יש צד אחר שיכול להגיד, נו, לא צריך לעשות עניין, חופש, שחרור, קצת זה, גם אני, בגילו, גם טה-טה-טה-טה. לא תמיד החופש הזה כל כך צודק. לא תמיד הקשיחות כל כך צודקת. האמת נמצאת במורכבות שבין שני הצדדים. המורכבות פה זה המסיק והבציר, שצד אחד כן וצד שני לא. אבל הלל מציע שהכל יהיה כן. על הכל יהיה כן, אומר שמה הזקן, אתה מאבד את הבחינה המדויקת של המציאות, כי אמנם, כי השקפת החסד עוד איננה מקפת את המציאות כולה. עוד לא הכל כל כך אפשר בעין פשוטה כזאת. והמציאות תורנו, שיש בחיים שבנפש האדם גם כן הצד הרע, הכוח המתפרץ לבלי הכל קודש. יש סכנות גם כשאתה משתחרר. וכל זמן שהשורשים הרעים נמצאים, הנה בעתיר לו השמחה מתרחבת מצד הנטייה הטבעית ויותו לזה מודרך, נשחוק וקלות ראש מרגילים לערווה. השמחה תפרוץ גבולה, חריטה תוגה, תסיר עוד קדושתן של ישראל מהם, תמיד תדרת מידות הקדושה והצניות של מורשת קהילת יעקב. על כן שמי שהכיר יפה גם כן את הצדדים הרעים שיש בנפשות, והורה שלא בכל עת ראוי להתנהג בנחת וענווה. כי ישנם קשי עורף כאלה שאם לא ידחו באמת הבניין, מוכר לנו, יתנסו לקעקע את הבירה כולה. הוא צייר את התוצאות הרעות האפשריות לצאת על פי ההדרכה שהתרחבות השמחה באומה. בעצם מה קורה שם? מה זה הלל יושב וכפוף בפני שמי כאחד מהתלמידים? הכוונה ששמי אומר לו, תראה, בתיאוריות אתה הרי מבין מה אני אומר. אתה מבין שתיאורטית, אם אתה נותן לגיטימציה לשמחה סתמית, זה יכול לגלוש למקומות לא טובים. אבל אתה נותן אמון בכל זאת. אז אני רוצה לספר לך כמה דברים שקורים פה. כן? כלומר, ואז מתאר לו תיאורים צבעוניים, עזים, חדים, ברורים, על מעשים, שהוא מטפל בהם, על סיטואציות, שבה אמון מוחלט ושמחה חופשית ומשוחררת, וכל החופש הזה הביאו להידרדרויות איומות ונוראות. והילל יושב וכפוף, שומע את הדבר הזה, כפוף, זה תמיד ביטוי של משהו שהוא לא לפי מידתו של האדם. מידתנו זה גובהנו, נכון? זו מידתי. שוב, זה פיזי שמתאר את הנפשי כמובן, זו מידתי. כשאדם כפוף זה אומר, כופף בפני מישהו אחר את מידתו, זה אומר, אני נאלץ להבין שמידתי פה לא נכנסת. היא לא נכונה, היא לא מתאימה. אני צריך בענווה לקבל עכשיו כוח אחר, שהוא באופן טבעי הוא עומד כנגד השיטה שלי והדרך שלי. לכן הלל נאלץ עכשיו לעבור מסע הפחדה כזה, כן? מסע של... זה כמו, אני יודע, ילד גולש באינטרנט, כי ההורים שלו אומרים, נו, מה ילד, מה הבעיה, מה הבעיה, מה הבעיה? ילד בכל גיל אגב, כן? מה הבעיה, מה הבעיה? אז לפעמים צריך מישהו שייתן פטיש בראש על הראש. לפעמים מישהו צריך לשבת מול האמא ולהגיד לה, את רוצה לראות מה הבעיה? הנה הבעיה. ופשוט להראות לה. שזה מזעזע, זה נגד כל עולמה. היא לא האמינה דברים כאלה בכלל, היא גם לא שייכת למקום כזה בכלל. אבל לפעמים צריך להכאיב. זה מה ששמאי עושה פה מול הלל. בצורה מאוד חזקה וברורה מציב לפניו מה המשמעות של חופש מוגזם. מה המשמעות של ענוות יתר? מה המשמעות של אמון ברגע שהוא חוצה איזשהו גבול? גבול חושי, עונג, עברנו, נכנס פנימה, בסדר. ברגע שהאווירה הציבורית של שמחה בעם ישראל תהיה שמחה, סתם לשם שמחה לשם זה, אז המרחק משם למסיבות סמים, המרחק משם לסתמיות, לבירות, לשחרות, לזה, המרחק הוא מאוד מאוד קטן. ושמיים מציג את זה בפני אליהם, מציג את זה וזה מאוד מאוד מתנגש כוחות הנפש של הלל, צריך להתכופף מול הדבר הזה. והיום הזה קשה כיום שנעשה עגל. למה? זה בעזרת השם אנחנו נברר בפעם הבאה. שלום, שלום.